פרק שישי עוסק בתכשיטים שאסור ללכת איתם במקום שאין עירוב בשבת. אז אגב זה יש, מזכירים פרק שלם בישעיהו, פרק שלם שמתאר את התופעה של בנות ירושלים שהולכות עם תכשיטים. יש שם פירוט של כל ההתנהגות, יותר פירוט מאוד מאוד ארוך של ישעיהו הנביא, שכל התכשיטים והמנהגים של בנות ירושלים, ואין שבסופו של דבר זה גורם גדול לחורבן ולפריסת כל העתיד של ירושלים. עד שבסופו של דבר העונש יהיה שהאנשים עצמם שהתקשטו והתפארו, הם עצמם יהיו בזויות ושפלות בזמן החורבן. דרש הרב עובדיה רבי אלעאי, מה דכתיב ויאמר השם יען כי גבהו בנות ציון. מה זה גבהו בנות ציון? שהיו מהלכות בקומה זקופה, ותלכנה נטויות גרון שהיו מהלכות עקב בצד אגודל. אז יש פה שתי בעיות. אחד, שהם הלכו בצורה זקופה, בצורה לא מוכנעת. ודבר שני, שהולכות ככה לאט לאט, עקב בצד אגודל, זאת אומרת הליכה מאוד מאוד איטית, מאוד לא מאוד כאילו שעושה בעל לעשות רושם. ביטויים של גאווה, לכאורה זה שני ביטויים של גאווה גדולה. בתוכיותו של האדם מושקף לו כל עולם. כן, איך שהאדם בתוך העולם שלו, יש אפשר, כל, בעצם איך שהוא רואה את העולם, ככה זה נמצא בתוכו. וכאשר בעולם הכללי איננו מוצאים את הכוחות מחולקים לטוב ולרע, הרע אמנם ראו להיות במציאות, הקדוש ברוך הוא ברא יצר הרע בעולם, בראתי יצר הרע, יש כנראה תפקיד ליצר הרע בעולם, אלא שהוא צריך להיות כפוף אל הטוב. יש לו תפקיד. אז כמו כל אחד יש לו תפקיד, יש לו מלך שצריך להנהיג אותו, והוא יש לו תפקיד במלכות. אז הוא לא מלך, אסור שהיצר הרע יהיה מלך. חז"ל אומרים שהיצר הרע רוצה להיות מלך, הוא נקרא מלך זקן, יש לו שאיפה להיות מלך, אבל צריך להחזיר אותו לעמדה שיש לו תפקיד. תפקיד זאת אומרת שהוא לא מלך. וגם כמו שזה נכון בעולם, כמו שאמרנו, אותו דבר זה נכון בתוך האדם. יש ביטויים כאלו בראשונים, שהאדם זה עולם קטן והעולם זה אדם גדול. זאת אומרת, כל העולם זה כמו זה אדם אחד גדול, וגם האדם זה מין עולם קטן, מיקרוקוסמוס של כל המציאות. וכמו שבעולם יש כוחות, כך בתוך האדם, קומת האדם, כן, שכוללת את כל הווייתו, צריך שידע שיש פה כוחות כאלה שלא הרחבתם והתמתחותם, זה שהם יגדלו, זה לא יפעל לטובה. יש כוחות, יש להם תפקיד, אבל הם צריכים להיות ממוקדים, לא מובילים, לא מתפשטים ללא גבול, הם צריכים להיות מוגבלים, כי עם הגבלתם וצמצומם. ויש להם תפקיד, כשהם במיקום שלהם, בהגדרה שלהם, יש להם חשיבות מאוד מאוד גדולה. ואז יבנה האדם, יבנה האדם באדר שלמותו, במצב כזה, והחברה הכללית תעמוד בשלמות כללותה, כאחרי ההכרה בצד הגרעון שיש בעצמו. נכון, יש לנו נקודה של חיסרון, יש לנו יצר הרע, אז אדם מתרגל לזה שיש יצר הרע, יש לזה השלכות. השלכה ראשונה, או השלכה חשובה, זה שיהיה נשקף אותו הצד של הטוב שיש בזולתו, כדי שעל ידו יוכל להיות החיסרון העצמי נשלם. כשאדם מכיר בחסרונות שלו, יודע שיש לו חסרונות, שהוא צריך לשלוט בהם. אז קודם כל אמרנו שהוא בעצמו נהיה יותר שלם. שתיים, הוא רואה את הדברים הטובים שנמצאים בזולת, כי הוא יודע שיש לו חסרונות, אז הוא מחפש השלמה, הוא מחפש פתרונות, אז הוא מחפש צדדים טובים שנמצאים אצל אנשים אחרים שיכולים לעזור לו. אז זה כבר רווח מספר שתיים, העובדה שבני אדם, המגע שלהם אחד עם השני, הוא חיפוש הדברים הטובים שיש אצל השני. הידיעה שיש בכללות הכוח המתפשט על כללות הגבייה חלקים כאלו שצמצומם הוא טוב וראוי, זה גם שאתה יודע שיש דברים בגוף שלך שיש בהם חלקים, כוחות שהם ההפך, צריך לצמצם אותם. רבע שלישי, מנמיכה את הקומה מעט. אתה קצת מתמלא בענווה, כי אתה לא יכול להיות בעל גאווה, אתה יודע שיש לך גם דברים לא הכי חיוביים באישיות, אז זה גם קצת יותר איזו הכנעה אישית, איזושהי ענווה מונעת אותה מזקיפה של גאווה דוקרת לזולתו. אז אנחנו רואים שני רווחים חברתיים, שני רווחים חברתיים בעובדה שהקדוש ברוך הוא שם לנו יצר רע, ושאנחנו יודעים, מודעים לחסרונות שיש לנו, יש ערכים חברתיים. אחד, שאנחנו מחפשים את השלמת הטוב אצל הזולת. שתיים, שאנחנו לא נתגאה אף פעם. כי אתה יודע שיש לך, אתה לא מושלם. אז הסגנון הזה, הגאוותני, שאתה דוקר את השני, כי אתה חושב שאתה מושלם, אני יודע, כל יום אני מסתכל מול עצמי, ואני יודע שיש לי עוד מה לעשות. זאת אומרת שגאווה זה בעצם סמיות עיניים. כשאדם מתגאה, שהוא לא רואה שיש לו מה לקבל טוב מאחרים, וכשנראה לו שהוא מושלם, הוא בעצם עיוור. הוא לא רואה שיש לו חסרונות. וגאווה זה שקר. גאווה זה דמיון. זה דמיון שאדם מדמיין לעצמו, דמיון גמור, ככה גם המהר"ל מגדיר, הרמח"ל, סליחה, במצילת ישרים, מגדיר בנקיות, שגאווה זה דמיון. אדם מדמיין שהוא שלם, שהוא כזה. זה לא נכון, תסתכל. יש לנו חסרונות. כן. ברוך השם, יש לנו חסרונות. זאת אומרת, יש לנו מה לתקן, ואין לנו שום דמיון שאנחנו שלמים. העיוורון של הגאווה, כן, כשיש עיוורון, הוא מגיע, כשהוא מגיע למרום מדרגתו, כאשר הגאווה היא קיצונית, הוא מאבד את העולם. זה הורס את הכל. מפני שאי אפשר לחיים של חברה והגה ציבורי להיות מתפתחים. אין אפשרות לבנות מבנה חברתי. כי כל המבנה חברתי בנוי על זה שיש הכרה של חסרונות, שאני זקוק לשני, אני צריך את המערכת יחסים עם השני, יש לי יחסי גומלין עם הזולת, אני לא שלם, אני לא מושלם, אני לא מתנשא על השני, ואני גם צריך אותו. הגאווה, אני מסתדר לבד, אני אפסי עוד, לא צריך את הזולת, ואני מושלם, אז מה אני צריך מערכת יחסים עם הזולת? זה מפרט את כל המבנה החברתי של העולם. כן, אז לכן, אי אפשר לחיים של חברה והגה ציבורי להיות מתפתחים, כל הזמן שלא תהיה הכרה פנימית בכל אחד מהחברה, שיש לו איזה דברים וכישרונות שהוא נמצא על אדם חסר, שהוא יודע שיש לו כמה חסרונות. וישתלם רק על זה עזר חבריו. אמנם, אם יזדמן מחוב כזה באנשים שהם הכוח הפועל שבעולם, עוד יש תרופה למכה זו, כי על ידי הזיקוק של עצם הפעולות שהם צריכים להשלימם, ייראה להם חסרונם וחולשתם. זאת אומרת, בעולם הגברי, גאווה, יש לה יחסית, יש לה יכולת עם הזמן להתפקח. כי בעולם הגברי, כלומר בעולם שהיום היום זה קצת קשה, לא, זה לא יפה, זה לא, איך נגיד את זה? לא ראוי, לא פוליטיקלי קורקט. להגיד את זה, אבל בעולם הגברי, הכוונה, בעולם של עולם המעשה. אז שם, האדם שהוא עם גאווה, מהר מאוד הוא מתפקח. אז הוא חושב שהוא יודע הכל. בסוף הוא נתקל באיזה צינור שהוא לא הולך לתקן אותו, אז הוא חייב לקרוא לשרברב שיתקן, מה לעשות? אז אתה רוצה לעשות משהו, בסוף אתה מבין שיש משהו שאתה לא יודע. אז בעולם המעשה, מהר מאוד האדם, הגאווה, יש לה, היא מתנפצת. הדמיון מתנפץ. אז נכון, יש עוד מחלות של גאווה, במיוחד את אלה שלא עושים. זאת אומרת, נגיד, גם בעולם הגברי יכולים להיות מקצועות כאלו שלא עושים. מקצועות נשיים כאלו. למשל עיתונאים. זה מקצוע נשי. אתה לא עושה כלום. אתה רק יודע להגיד שהם כולם לא בסדר. אז זה התחל ליפול בגאווה נוראית. זה מזכיר לי בדיחה. כשהיינו, לפני המון שנים, היינו לומדים תנ"ך אצל פרופסור אליצור, מכירים, יהודה אליצור. הוא כתב בדעת מקרא, יש את ה... יש לו, הוא היה מומחה גדול לידיעת הארץ וזה. אבא שלו הוא ב... הבן שלו, סליחה, בבית אל. היה אדם מאוד מיוחד, אז כן, הוא היה מאוד חכם. אז פעם אחת הוא... הוא לימד ספר שמואל, ואז דוד מספר שם, בא אל דוד נער עמלקי, והוא מספר לו ששאול מת בגלבוע. אז בתנ"ך כתוב נער גר עמלקי, שהוא היה גר של עמלק. טוב, הראשונים דנים, איך יכול להיות דבר כזה, גר עמלק, לא יכול להיות. אז הוא שאל פתאום שאלה, רגע, מה אתה עושה שם בכלל? יש מלחמה בין הפלישתים לבין הישראלים בגלבוע. מה אתה נער המלך? אמר, אני הלכתי שם, ככה מספר כאילו הסתובב שם. מה אתה מסתובב שם? משוגע, מלחמה, תלך משם. אז אחד אחרי זה היה שובר כזה, אמר, אולי היה עיתונאי. אז הוא אמר, אז הוא אמר, פרופסור עזק, כן, כזה יקר, לא נראה לי שהוא היה מתקייר. אז יש מקצועות נשים, אבל מי שהוא עושה משהו בחיים, קצת עושה, אז הוא רואה שאי אפשר להישאר בדמיונות של הגאווה. אז לכן, לעולם הגברי יש תיקון, יש תרופה. כשאדם הולך לעולם המעשי, הזיקוק של עצם הפעולות שהם צריכים להשלים, העובדה, זיקוק הכוונה צורך, הנזקקות. אתה זקוק להשלים פעולות, להשלים כל מיני דברים. אז הוא זה יראה לך את החיסרונות, את החולשה, אתה רואה את החיסרונות כבר תוך כדי עבודה, אתה רואה מה שאתה לא יודע. אז לאט לאט זה יאבד את ההכרה הגבתנית. אבל הנשים, שהם היסוד הנפעל בחברה, זאת אומרת שאתה לא, היסוד הזה שלא עסוק בעשייה, פעילות, אלא ברושם נפשי, וזה הנושא, וזה יש להם חשיבות גדולה מאוד, שהנושא שלהם בחברה זה הרשמים הנפשיים של המציאות. מה בעצם קורה? מה מתרחש מבחינה נפשית, מבחינה אישיותית? הם במובן הזה הם תשתית החברה, כי הם כל הזמן אנשים, כל הזמן מסתמנות או חיות בעצם את המציאות כפי שהיא. הם היסוד הנפעל בחברה. ועבודה כללית, המשימה של עבודה, בפרט שכלית ומוסרית רחבה, לא עליהם תחול בתור עיקר. בתור משימה כללית, הם לא, אתה רואה שגם כמה שהעולם מונייה מודרני, עדיין סופרים את חברות הכנסת בכמה אצבעות, ואת ה, לא יודע מה, את המנכלים של כל מיני, עדיין מי שמוביל את העניינים המרכזיים שדורשים התמסרות והרבה השקעה ועבודה לקחת אחריות, עדיין זה נגד הטבע הנשי, זה לא כל כך מתאים לנשי. כי ההתמסרות לעשייה, כשלעצמה היא נגד הטבע הנשי. האופי הנשי הוא פחות להתמקד בעשייה כמטרה, אלא יותר בתוצאות הנפשיות, תוצאות של העשייה. מה בחיים, בחיים שהם מתרחשים כאן. כל כבודה, בת מלך פנימה, כן, סליחה.
אז בשור, מה קורה לאנשים
נפעל בחברה? נפעל. זאת אומרת שיותר עסוק בקליטת החיים. ברשמים הנפשיים של החיים.
זאת אומרת שאין להם שום השפעה על החיים?
ההפך, זו השפעה מאוד מאוד גדולה.
אבל כמו הקולטות, זאת אומרת
ש... מה זה קולטות? הקולטות זאת אומרת שמשהו, שיש משהו בעולם, ההתרחשות הכי האנושית, הכי חזקה, מתרחשת דווקא בהם.
אם קולטות שאתה לא רואה את השם האלה שמוציאות את החיים.
שהדברים האלה שקובעים ויוצרים... לא, הם לא קובעים. נראה לך שהם קובעים. הם לא קובעים. הגברים פועלים. יש להם נטייה מאוד חזקה, הגברים, לשנות, לפעול. לעשות יותר טוב, לשכלל, שיהיה יותר... לקדם את המציאות. יש להם רצון. האיש דרכו לכבוש, כך אומרת הגמרא. מה זה יש דרכו לכבוש? זאת אומרת, רצון כל מה לקדם, לשנות את העולם. אבל שינית, עשית שינוי. הגבר הוא, הראש שלו כבר בשינוי הבא, או במה, איפה מתקדמים. האישה היא עסוקה באופן טבעי, בחיים של המציאות. אבל מה יש פה? לא מה, לאיפה הולכים, מה אפשר לעשות עוד, אלא לחוות, לחיות, להתרושם רושם נפשי מאוד 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 עמוק ומלא מהמציאות כפי שהיא. המהר"ל קורא לזה שמיים וארץ, כך הוא אומר. יש ואישה זה כמו שמיים וארץ. כאילו צד שהוא קדימה הולך וצד שהוא חי את המציאות במלואה. אז האיש יבנה בית, יכול לבנות בית, במובן הפיזי, אבל אין לו מושג מה עושים עם המבנה הזה. זאת אומרת, יש פה, הוא יכול לקדם, יכול לקדם את כל הנושא, לקדם, לשדרג את הבית, לשכלל, להוסיף זה, זה, המון דברים. אבל מה קורה שם? מה בעצם אתה רוצה שיהיה פה? אין לו מושג. אני לא יודע מה לעשות עם זה. לא שזה נגמר הבניין, הוא גמר את המשימה שלו. הפיזי, בניין הפיזי. אלא אם כן, יש לו מטרות. הוא צריך לייצר עכשיו כל הזמן מטרות חדשות. לכן המושג הזה, אפשר לראות את זה למשל בתורה. בתורה זו דוגמה טובה. בהתקדמות רוחנית של גברים, זה שהם כל הזמן לומדים עוד ועוד ועוד. התקדמות של נשים זה לא שהם לא עומדים עוד ועוד, זה לא דווקא בהמשך התקדמות לימודית, אלא בספיגת כל המשמעויות, יכול להיות שדבר אחד הם למדו, אבל הן סופגות כל הזמן המון משמעויות, המון השלכות נפשיות מדבר אחד שהן למדו. גם אם לא כל הזמן עסוקות בהתקדמות לימודית. זו ספיגה אחרת, נכון. כן, סליחה.
דווקא הייתי אומר שלפחות בימינו, גברים הם הרבה יותר, יש להם פוטנציאל להיות גאוותנים. אנשים יש להם איזו עדינות מסוימת, הם מאוד...
אני מסכים, אני מסכים, ברוך השם, רק הוא אומר שאם וכאשר נופלים בגאווה, אז כשהגברים נופלים בגאווה, אז יש להם איזה קצה אור, אבל קצה חוט לצאת בזה, אבל כשנשים נופלות בגאווה זה סכנה. אני מאוד שמח על הדברים הטובים שאתה אומר, אבל אני אומר מהניסיון הכואב שראיתי כמה פעמים בחיים, שלפעמים אתה רואה שסכסוכים שיכלו למשל להתיישב בין גברים, כשהנשים מעורבות בתמונה הרבה יותר קשה ליישב אותה. באמת. זאת אומרת שיש, כשאישה נופלת ברשת של גאווה, אז זה מאוד מאוד קשה. מאוד מסובך. ברוך השם שאתה אומר, אני משמח שרוב הנשים ברוך השם לא נופלות בזה. ברוך השם, אבל אם זה נופל, זה יכול להיות קטסטרופה. כי היכולת הפרקטית לומר, רגע, בוא נהיה... פרקטים, זאת אומרת, בוא נראה איך מתקדמים. זה חשיבה גברית. חשיבה גברית שאומרת, בוא נראה איך מתקדמים, אז כל אחד יורד מהעץ, בסוף, יצטרך להתקדם. ונשים יכולות להישאר על העץ כל החיים. לא לרדת מהעץ הזה. כשהשם חס ושלום נפלות לשם, כן. יש, אני אומר לך שאומר בכאב, יש מסגרות חברתיות שלמות שהתפרקו ככה. התפרקו לגמרי, גרסיסים.
זה חשוב בגלל שהאישה הבחינה שלה זה כבוד, הבחינה של האישה זה הכבוד.
טוב, זה מה שהוא אומר כאן, זאת אומרת שכאשר היא נופלת ברשת הגאווה אין לה משהו יכול להוציא אותה משם, קשה לה לצאת מזה, מאוד הרבה יותר קשה לה לצאת. זה נכון שבגלל זה החינוך של נשים לענווה הוא מאוד מאוד, הוא עוד יותר קריטי מאשר של גברים. נכון. זה הכוונה, כל כבודה בת פלך פנימה. לה אין מקום חיצוני, אלא היא לא נמשכת, באופן טבעי, היא לא נמשכת להתפתחות מעשית חיצונית, שהיא תגלה לפניה את עיוורון הגאווה כשהוא משתרש. אמר לי מישהו, שלמשל... היה לו ניסיון עם כמה קצינים בכירים. קצינים בכירים שהם לא קיבלו תפקיד שהם רצו לקבל, טוב, אז יש תפקיד אחר. אבל האישה שלהם, חס ושלום, לפעמים זה היה יכול להיות יותר קשה, יותר מסובך. נגיד, טוב, אז הוא לא קיבל את התפקיד הזה. סתם דברתי עם הקצינים, אבל זה יכול להיות בהרמון תחומים, זה בהרבה נושאים. כשהיא נופלת ברשת של גאווה, ברשת של דמיון, אז היא לא יכולה, זה מאוד מאוד קשה לה. אין המקום חיצוני שיגלה לפני את עברון הגאווה כשהוא משתרש. השרשה הטבעית הזאת התנחלת בטבע קשה והיום. כשזה מתפתח זה מאוד מאוד קשה. כל כך עד שעל ידי השפעה של האם, זה אמא בסוף, יצא בבנים מדרגה מפותחת כזאת ומשפיע על הילדים, שגם כל ההכרות שבעולם לא יועילו. זה נזק ממש כמעט בלתי הפיך. כשנזק הזה בא מהאמא לילדים, זה נזק אדיר. יסתם אותו החלון של ההורה, שעל ידו האדם מתקרב לאור השלמות האלוקית העליונה. כי כל ההשלמות, כי כל היכולת של התפתחות רוחנית בחיים, זה רק מפני שהוא מכיר את חסרון השלמות, או א' ב' של כל התקדמות רוחנית, זה להגיד שיש לי מה להתקדם, יש לי חסרונות. ואם הוא גדל בבית שבו האמא ברור לה שהיא הכל אצלה מושלם, ושהיא פסגת העולם, ושכולם גרועים, ושכולם לא מבינים, ושכולם רעים, ורק אצלנו הכל מדהים, אז אין לו שום צמאון. מתי יש תצמא? הצמאון הוא רק אדם, מה שאדם מכיר את חסונו, על כן תצמא נפשו להשתלם, קור השלמות באור עליון. מזה נובעים כל סדרי החיים מתוקנים. מתחזק את הירידה האיומה, כן, עד כדי כך שבסוף זה גורם לפיזור נורא של חלקי האומה. זה גורם להתפרדות האומה. זה מפרק את האומה לרסיסים, בפועל גלות. אין להם דבק פנימי, הכל על ידי הגאווה הנוראה. אז יען וגבו בנו ציון, כאשר יש גאווה נשית, גאווה פסיבית, כלומר גאווה שהיא לא, אין לה מוצא על ידי התעסקות מעשית שלאט לאט מאזנת אותה, אלא גאווה שנשארת דמיונית בתוך עצמה, בתוך הבועה שלה. גאווה שנמשרת בתוך הדבועה שלה היא גאווה שאין לה, אין לה מוצא. כן, גאווה נורא שמנסים בשב את כל אחד בפני עצמו, כל אחד חושב שהוא עולם מלא ושלם, אין לחיסרון, אז אני לא צריך להתעורר, להיות מחובר עם החבר, אין צורך לקשרים, אין אחריות חברתית. השרשה הרעה באה דווקא על ידי הבנות. זאת אומרת, הצד הנשי, כשהוא גאוותני, הוא יוצר נזק תרבותי אדיר. שהיו מלכות בקומה זקופה. אתה צריך ללמד את זה במדרשות, דווקא, אתה אומר, לא בישיבות, דווקא יותר ללמד את זה במדרשות, בבתי ספר לילדות. ותלכנה נטויות גרון שהיו מלכות עקב בצד אגודל. יש אשר תסבב הגאווה את כל הקומה של האדם. עד שתעבר כל כך את עיניו, כל כך הוא עיוור, עד שלא ימצא בנפשו שום חיסרון, כמובן הוא שלם, שום רעיון שיזקיק אותו להתחבר לזולתו, וכל מקום בעצמו ירגיש שיש בו צד שפל וצד עליון. עדיין היה יכול להיות שאדם עדיין מרגיש שבכל זאת, למרות שאני מאוד שלם, אבל סוף סוף יש לי גוף, לא, גוף בכל זאת זה צד קצת נמוך. אומנם מבחינה נפשית אני שלם, אדם אגב תן יכול להשלות את עצמו שבחינה נפשית הוא שלם, אבל הוא אומר סוף סוף יש לי גוף קצת שפל, חלק הגוף החומרי, חושים, נטיות גסות נצמחים עליו, יש לי חלק עליון, הצד השכלי, שרק על ידי השפעה טובה שהצד השכלי משפיע על ידי כוחות גופניים, ושכך נעשה אדם כולו שלם. אדם היה עוד יכול לעשות הבחנה, חילוק, בין הגוף לבין הצד המרומם, ויש פה אולי איזה קצה חוט ל... התקדמות, טוב, צריך שהצד השכלי ישפיע על הגוף. הנה הראש הוא מכוון אל השכל. כל הזמן שיש רעיון תוכני באדם, אם עדיין יש לאדם ראש, מחזיק את הראש מעל המים, יש לו איזה רעיונות, הוא מבין שהגוף שלו צריך להיות מושפע מהנהגת השכל והכרעתו, אז אותה נטייה בעצמה לא תיתן להתפתח באדם. כן, אז זה יעזור, זה יעזור בקצת להתקדמות מסוימת באדם. הנטייה ללכת נטוי גרון ברמת ראש בתנועה אמורה מניעה צורך של הראש להתעסק בהשכחת משטר הכוחות השולטים בכל מלוא החומר. זאת אומרת, כאשר האדם הולך נטוי גרון ברמת ראש, זאת אומרת שהוא לא מבין שהשכל שלו צריך להיות מנהיג, כן? מנהיג של הגוף. אם השכל, אתה חושב שהוא צריך להיות מנהיג של הגוף, אז השכל קצת מסתכל למטה, ורואה מה המצב של הגוף. אם השכל רק מרים, אם הראש רק מורם למעלה, זה משל למצב שבו האדם נטוי גרון. נטוי גרון, זאת אומרת שהראש לא כלפי מעלה, והוא בכלל לא רואה שיש לו חסרונות גופניים שהוא צריך לתקן אותם. ואת הצד השכלי, שהיה יכול להיות משהו שהוא קצת עוד, יש לו תפקיד להניג את הגוף, גם הוא כבר לא משתמש בזה בלנגת גוף, כי הקצת השכלי מרים את הראש למעלה, תנועה שמורה מניעה צורך להתעסק במשטר כוחות שולטים ובחומר. כל זמן, כל עוד, האדם מרגיש בעצמו ששלטון השכל, אפילו השכל שלו עצמו, צריך להיות מתפשט גם על הכוחות הגופניים. כשהמצב הוא, כשעדיין אתה זוכר שיש תפקיד השכל, לצד הרוחני, בהנהגת הגוף, אז כבר מתעלה ברעיונו סדר שלם של מטרות. אז זה משפיע קצת. אז הוא יחשוב איזה דברים אני צריך לתקן, לאיפה אני צריך להגיע, יש רעיונות חדשים שצריך להשיגם. ימצא בעצמו, בעזרת השם, זה כיוון חיובי. הוא ימצא תמיד שהוא עולה במעלה יותר שלמה מאשר עומד עליה בתחילה. כלומר ששלטון השכל על החומר הוא במעלה יותר שלמה מאשר אצלו בתחילה. אז זה חיובי. אז מה זה גורם? כשאדם שם לב שהוא צריך להניג את הגוף, זה מעורר אצלו את רצון העשייה הרוחנית, רצון ההתקדמות הרוחנית. יש לי מה להתקדם. קוראים לזה זריזות. זריזות זאת אומרת, יש לי מה לעשות כאן. אם אני מסתכל, מוריד את הראש, מסתכל על הגוף, יש פה גוף, יש מה לעשות איתו. נכון, הנפש שלי מתוקנת וזה, אבל יש פה עדיין כוחות גופנים שצריך להניג אותם, שהם לא ייצאו מגבולם, שלא עשו שטויות. זה דורש קצת אחריות, קצת שמירה, קצת ההובלה והנהגה. זה מוביל את האדם איזשהו שוב עשייה. זריזות. מתעוררת בו כוח זריזות פנימית, וזה עצה מדהימה. כשאדם הולך עם הראש כפוף, זה מוריד אותו לזריזות. סוד גדול, ממש מדהים. כשאדם הולך עם הראש קצת כלפי מטה, זה מוביל את הנפש שלו לזריזות. ככה זה. כי באמת כשאדם מוריד את הראש, אז הוא מרגיש, יש לי פה, אני צריך לעשות משהו. כן, כשאדם מוריד את הראש מעלה, ככה הולך, תראו, אדם שהולך ברחוב ככה, אז אתה מיד יוצר תחושה לעצמו ולסביבה, שהוא לא עסוק בשום דבר. הוא לא במשימה. אנשים שהם עסוקים, שהם ממהרים לאיזשהו מקום, הולכים, אתם תורים באופן טבעי, הראש שלהם הוא לא ככה כלפי מעלה. הם באופן טבעי עסוקים למצוא את דרכם, ולנווט, וללכת.
כשרצים, אם אתה רץ מהר, שאתה לא יכול לרוץ עם ראש למעלה.
אי אפשר לרוץ עם ראש למעלה. אי אפשר. כשרצים, אז דווקא מכופפים טיפה את הראש. אז לכן זה מתעורר זריזות פנימית, זה נמצא קשור באיזו רדיפה מוסרית. יש איזה מסר, איזו עשייה מוסרית מסוימת שאתה קשור אליה. מה שאין כן, כשהגאווה הגסה, אם הגאווה היא כל כך גסה, מגיעה לקצה הגבול, שלא רק, לא די שלא ימצא בעצמו אדם שום חיסרון, שהזקיקהו להיות עבורו נטפל לזולתו התחברות של רות. אין לי שום חיסרון, אני לא צריך להיטפל, להיות שותף, קשור לזולת, להיות רע שלו. אלא אפילו חלקיו עצמם, מסתכל על הגוף שלו, אומר, לא, הגוף שלו צריך תיקון, אני מושלם. ימצא שכל אחד מבפני עצמו, עולם שלם, הכל מצוין, לא נזקק ממה לזולתו. יתרומם הראש בנטיית גרון, נטיית גרון זה עכשיו הכוונה, תחושת שלמות, אין שום צורך להניג את החיים. כן, זה גמר חותמה של הרשעה הגאוותנית. נטיית גרון זה אומר גאוותנות אינכה סופית, גאוותנות אבסולוטית. אין לי מה לתקן, אין לי מה לעשות פה בעולם, אין לי צורך לעשות תיקונים. ואז בטלו כל האידיאלים כמובן, כי אני האידיאל. אם האדם הוא בעצמו האידיאל, אז מה הוא צריך ללכת אחרי אידיאלים? אין שום מגמה כי הוא המגמה. אין התרוממות כי הוא כבר במקום הכי גבוה שאפשר. אז ממילא אין למה ללכת. אז מה נשאר? אין לאדם זה כי מנעות שלך ישר. קוראים לזה עצלנות. הרב כותב במידות ראייה שהגאווה מסובבת עצלות. הרב כותב. הגאווה יוצר צוג של עצלות. ורשי בתורה, על המילה הנני, פעם הוא אומר הנני דרך הנבה, ופעם אומר הנני זריזות. זאת אומרת שהנבה וזריזות זה הולך ביחד. כי יש לי מה לעשות. אבל גאווה זה שאדם מרגיש שלם, אז אין לו מה, אין לו משימות אישיות. אז מה, לאיפה הוא ממהר? אז הוא לא צריך לעשות כלום. נשאר הוא יכול להשיב וללכת לאט לאט. ואז הרב בעצם כל זה בשביל להסביר את הדרשה של חז"ל. כי חז"ל אומרים על הפסוק ותלך נטיות גרון שהולכות מעקב בצד אגודל. בכלל זה לא הפשט. מה זה נטיות גרון? מרים אותה ראש. וחז"ל דורשים, מה זה נטיות גרון? הולכות לאט. אבל מה שהרב בעצם מחבר זה בין הפסוק לבין הדרשה. הפסוק מדבר על נטיית גרון, הדרשה מדברת על הליכה איטית. זה הקשר. הגאווה הנוראית מובילה בסוף לעצלנות. מנוחה של עצלות שתבועה ליסוד רשע של גאווה מלפפת אותו. אדם משתקע בעצלות. זה הולך מהלך היום. מתבצר בשיטה קבועה כבר. שעוקרת את כל מהלך החיים של יסוד ההורה האלוקית של התורה כולה. כל התורה נעקרת, אין שום מקום כבר, אתה לא צריך תורה. הכל בסדר, העולם מתוקן, הולך לאט לאט. זאת אומרת, הוא, כבר שהיינו בישיבה, היינו רואים את בברום, שפיר, היה כבר זקן, איך לא, כבר מה, 80. היה הולך בטיל, אף אחד לא משיג אותו. אדם, פשוט מדהים, ההליכה שלו הייתה ככה. הולך, חוצה מערך בית מדרש, הולך. ראית אדם שהוא מלא, מלא עשייה, הוא מלא חיוניות, אין לו, יש לו עוד המון מה לעשות. בהלוויה סיפר הבן שלו, מישהו אחר, הוא היה ממש כבר בסוף חייו, והתחילו לו בעיות, הוא אמר שהוא מתלונן, הוא התלונן על ראייה, הוא אמר שהוא לא רואה טוב. התלונן, מה, לא רואה טוב, הוא היה זקן, היה כבר בן 90. אז דרך אנשים בני 90, טוב, לא רואה טוב, הולכים לרופא עיניים, עשה לו בדיקה, הוא אמר, בסדר גמור. עשה לו בדיקות, הוא אומר עם אותיות, הוא רואה עם בסדר גמור. אומר, רבו אומר, כן, אבל רבנו חנניה, רבנו חנניה. אז הרופא לא הבין. אז הוא אמר לבן שלו, תגיד, מי זה הרבנו חנניה לזה שמציק לו מים? אז הוא אמר שכשהוא לומד, הוא רוצה לראות גם את רבנו חנניה, לא? אז זה הוא לא מצליח. והציק לו, אדם בן 90, זה מה שמציק לו, שהוא לא את השורות הקטנות האלו כבר לא רואה. זה זריזות, זאת אומרת אדם שיש לו דומן מה לעשות. הוא עדיין צריך ללמוד, אדם הוא מלא עשייה, אז הוא מרסם, הוא רוצה שיפור. זה זריזות, אדם שהוא התרחשות רוחנית. זה בא לצרף את הבריאות ולהרים אותם משפותם ורמות המעלה הצילית. במצב כזה האומה מתמוטטת. מצב של עצלנות רוחנית, שאין שום עשייה והתפתחות, זה מצב נורא. שכולם הולכות, כל הנשים הולכות, נטויות גרון, יש להם זמן, הלכות בקבצת אגודל, כולם שעננים, הכל בסדר. מה כל כך שענן? על מה? כן, זה נגד הסגולה. זה מאבד את יסוד הסגולה וכוחה הפנימי. הטבוע בקרבה מראש צורים, אברהם אבינו, ראש צורים, פרשת שבוע. שהוא, כל האישיות שלו, זה ענווה, אומר הנני, וכולו זריזות, הולך. זה הפך הגאווה המוסה של נטיית גרון והילוך הכב בצד אגודל. מראש עזיבת כל רעיון מרומם, דורש העתקת ערך, דורש כל רעיון מרומם שדורש להתקדם, להעתק ממקום למקום. הגורר ממילא גם כנטיית זריזות של העתקה, העתקת מקום בתנועה מהירה ומזורזת, שזה ההפך מהליכת הכב בצד אגודל, הליכה איטית. אז הנושא הראשון של בנות ציון היה גאווה. גאווה נוראית שהיא קודם כל גורמת לניתוק חברתי, שתיים לעצלנות אישית.
כן. אבל אם בן אדם חושב, בטוח שהוא מושלם, בטוח שהוא... אז זה אמור להביא אותו אם אני מושלם, אז עכשיו זה הזמן עכשיו לבוא, לעזור לחברה, להשפיע על השלמות שלי לאחרים.
אבל למה להשפיע על השלמות על אחרים? למה יש מטרה כזאת? מאיפה המטרה הזאת? להשפיע שלמות אומרת זאת, יותר שלך מטרה בחיים, אז אתה כבר לא בעל גאווה, כי אתה אומר יש לי מטרה. אני יש לי איזה... זה לא להשפיע שלמות, זה בשביל לספר לכולם שאני, זה אולי כן. לספר לכולם שאני שלם. אפילו יש פרדוקס, כשאדם שהוא בעל גאווה, הוא לא רוצה שהחברה תשתלם. כי אז הוא יאבד את העליונות שלו. אדם שהוא מחזיק, אדם שיש לו איזה פטנט, אז הוא לא רוצה לספר לאף אחד את הפטנט. למה? הוא רוצה לשמור על המיוחדות שלו, נכון? אז הוא לא מפרסם את זה לאחרים. כן, זה תופעה. כן. לכן, אין רצון להתקדמות בכלל. אתה לא רוצה שהחברה תתקדם. אתה רוצה שאתה תהיה למעלה. זה הכל. אין לך עניין בהתקדמות חברתית. בימי הביניים זה היה ככה. הילדים היהודים היו יהודים קרוא וכתוב. קרוב הילדים הגויים בימי הביניים לא ידעו קרוא וכתוב. רוב הילדים. למה? כי הרבנים לימדו קריאה וכתיבה, אבל הנזירים לא לימדו. מי שבא למנזר כן, אבל הם לא הלכו וללמד. כי המטרה שהציבור ההמון יהיה בער, יהיה טיפש. לא ידע כלום. כי זה תמיד לשמור את העליונות היחסית שלך בתור... איש דה, תמיד אתה יודע יותר, אתה יש לך יתרון, אתה יודע קרוא וכתוב, הם לא יודעים כלום. אז הם תמיד מחזיק אותך בעמדה יותר מורמת. אז רק את הבני האצילים הם לימדו קרוא וכתוב, רוב ההמון לא ידע כלום. זה גאווה. נושא שני, חוץ מזה שיש בעיה של גאווה, כשהדמיון משתה באדם, זה מגיע לעוד נושאים. מסקרות עיניים. דאבו מלן כוכלה לעיניים, מצוות את העיניים בהרבה צבע, ומרמזה, עושות רמזים לבחורים. הקצוות פוגשים עם זה את זה מתוך הגאווה עוברת כל גבול. המסכמת שכבר הגיע האדם למרום השלמתו, עד שאינו צריך עוד לבקש ולשאוף השלמה פנימית אמיתית. כאשר אדם חושב שהוא הגיע למצב שלם, אז הוא בעצם נמצא במצב מאוד קיצוני, קצוות. זאת אומרת, הוא מגיע לאיזשהו קצה. זהו, הגעתי לשיא. הנפש, לעומת זאת, שחופסת היטב בתוך הנפנימי של האדם ישר עם עצמו, שבודק את עצמו, מרגיש מיד ברקניותה ואפסיותה, מרגיש מיד כמה חסר לו, כמה רקנות יש לו. כי כיוון שחסר לאדם אותו תוכן החיים של חפץ ההתעלות, מפני הרס הגאווה שהורס את הכל, כבר אין לחייו שום תוכן. ובשביל למלא את הרקניות הנוראה שבתוכו מוכרח למצוא את עולמה, לא בקרבה פנימה, כי אם בחוץ. סליחה, לא פירשתי נכון. מפרש אחרת. הפוך. אדם שהוא גאוותן, והוא באמת באמת ריק. זאת האמת העצובה והעגומה ושהוא ריק בפנים. ברוב גאווה, האמת שהגאווה רוקנה אותו מתוכן. והוא צריך, הוא רוצה עכשיו למלא את הריקניות שלו. יש לו ריק. איפה הוא ימצא את איפה הוא יספק את הריק שלו? בפנים אין לו כלום. כי בפנים הוא התרגל שנים לא לעסוק בהתקדמות רוחנית פנימית. אז אין לו בתוך העולם פנימי שלו שום עשייה, שום התרחשות. אז איפה הוא מנסה למלא את הריק שלו? במציאת חן של הסביבה. בזה שכולם, שהוא מוצא חן בעיני כולם, זה עכשיו מה שיוצר לו את את התחושת ההתקדמות. הנה אני שווה, למה אני שווה? תראה, הוא אוהב אותי והוא מספט אותי והוא מעריך אותי וכולם אוהבים אותי, וזה ככה אדם יוצר לעצמו תחושה שהוא בעל ערך. לא מצד ההתקדמות האמיתית שלו, לא מצד המעשים שהוא עשה, לא מצד העמידות שהוא עבד עליהם, אלא זה ריק, נגמר. אלא זה, מה שנשאר לאדם זה העובדה שהוא מוצא חן בעיני כולם. ואז כל מה שמעניין אותו, נמצא שההתגדלות הקיצונית, שהייתה חפצה להתגדר בה, בסוף אתה חשבת שאתה כזה עליון, בסוף זה מפיל אותך, נהפך לשפלות גדולה. אתה בעצם נופל לעומק מאוד מאוד נמוך, שכל מה שמעניין אותך כל היום, זה חפצה רק להיות משועבדת למצב הנפש של הסובבים. אתה החזקת מעצמך הכי מושלם, בסוף אתה נהיה האדם הכי משועבד. היית, חשבת שאתה האדון הכי גבוה, אתה בעצם העבד הכי שפל. כי כל כך אתה ריק, ומה שנשאר לך בחיים כל הזמן, זה רק שיהיה למצוא חן, למצוא חן, למצוא חן, למצוא חן. אתה עבד של כולם. אתה משועבד למצבי הנפש של הסובבים. וכל הזמן אתה רק עסוק בעיפוי חיצוני, מפלגת מפלגת. אתה קיצוני כבר בזה. כל הזמן, איך אני נראה? איך אני נראה? איך אני נראה? איך אני נראה? מה חושבים עליי? מה חושבים עליי? רגע, מה זה משנה? אם יש לך תוכן מצד עצמך, תהיה עסוק בו. מה זה משנה מה חושבים עליך, איך אתה נראה? אין שום משמעות. העיקר, מה אתה באמת? מה אתה עושה? מה אתה... ומה אתה... יש לך עולם משלך, עולם פנימי. הוא לחוץ, כן? האדם כל הזמן מה קורה בחוץ. ההשתדלות הזאת לא תישאר רק עברו להסכמה. ההשתדלות רק בדברים המוסכמים, הכוון נורמטיבי, שלוקחת רק איזה זמן והחוק אחרו שמולך לו. כי אם מטבעת עמוק יפה, זה נהיה טבע של מבוקש של התמכרות למצוא חן. אני כבר מכור לזה. שהנושא הוא למצוא חן. לא רק בתור איזה... טוב, למען הסדר הטוב, שסך הכל אני אשתלב פה בחברה, אלא זה הופך להיות אובססיה. היא מלבשת את התנועות הטבעיות בזה, אז עם כל ההתנהגות שלך, היא רק כל הזמן, כאילו כל הזמן מצלמים אותך. וזה הולך עד הקצה האחרון של עבדת העצמיות לגמרי. אתה מאבד את העצמיות שלך. כי אין לך בכלל אופי משלך. אתה רק עסוק כל הזמן, למצוא חן בין האחרים. מי אתה? לא יודע מי אני. אני עסוק בעשות עצמי פלקט. שפלות נפש יותר קיצונה.
זה גבול ההסכמה?
אני אומר, גבול ההסכמה זה כאילו משהו נורמטיבי. יש דברים נורמטיביים, כן? של, שקשורים לעובדה שאדם מוצא חן בעיני החברה. אבל פה זה נהיה התמכרות, נהיה טירוף. שזה הדבר היחידי שעומד על הפרק. בהתפשטה באומה מביאה לה ערס גמור, מביא אותה לידי התרקנות פנימית. זה רקנות. אנשים לא שואלים מה אני יכול להתקדם, אלא מה אני, איך אני מוצא חן. זה גורם לשפלות נורא. לבקש את כל כבודה ורוממותה של הנפש רק בעין הזר. זה כל מה שמשנה. איך אתה תצא בעיניים של האיש השני, איך תראה בעיניים של האיש השני, ולא בתוך הפנימה בכלל. נעשים סדרי פעולות החיים מכוונים רק אל החנופה החיתונית. זה לא מוביל חנופה. לא די בזה, כי אם עוד נבנית והולכת בזאת השיטה, גם כן השתדלות שפלה להסב את העין החיצונית על אותו איפוי זר. זאת אומרת, הכל נהיה גם התקשטות לא טבעית, התקשטות מלאכותית. אתה רוצה למשוך תשומת לב על ידי איפור כבד, שהוא בכלל לא טבעי לך, איפוי זר חיצוני, שפיערה בו את עצמה בלא צדק ושכל, בלי פרופורציה, בלי היגיון. אבו מלן כוכלה, ממלאות את העיניים בהמון המון 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 צבע. לא פרופורציונלי לכלום. זה מוגזמות, כן? הגזמה נוראית. הכל זה תולדת הגאווה. כשהגאווה משתלטת, היא יוצרת נזקים חברתיים, היא יוצרת עצלות, בעצם השריק פנימי שמתמלא, שהגאווה עסוקה כל הזמן במציאת חן. אתה נהיה עבד. הגאוותן הופך להיות מהר מאוד עבד של מציאת חן בעיני החברה. מה חושבים עליי? איך אני נראה? איך אני נראה? איך אני נראה כל הזמן? אז האדם מוקף מראות, מצלמים אותו, מבחינתו מצלמים אותו כל הזמן, אז הוא כל מה צריך לדעת איך הוא יוצא בתמונות של כל העולם, והוא לא אומר שום דבר שהוא בעצמו, משהו, הוא לא עושה שום מעשה שזהו בעצמו, אלא רק מצד מעשה ומחשבה ודיבור של איך זה ייראה, איך זה יתקבל. וזה נגד העצמיות, נגד ההתקדמות האישית של האדם באמת. טוב.